ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
דיברנו על מהפכות בעולם, דיברנו על, על מהלכים שלא בדיוק שהבנתם מה אני רוצה לכם. אני רוצה רק לחזור על הפסקה הזאת ולקרוא אותה. כשיש מלחמה בעולם, גדולה בעולם, מתעורר כוח המשיח. את הזמיר הגיע, זמיר הריצים, הרשעים מכחדים מן העולם והעולם מתבשם וכל התורה נשמע בארצנו. אמרנו זה ככה משפט, זמיר עריצים, הרשעים נכחדים מן העולם והעולם מתבשם. יש מלחמות, זה הרבה דם, מלחמות זה דברים לא כל כך נעימים, אבל הרב מסתכל על כל מה שמתפתח מכאן, כל התהליך שנבנה מפה. היחידים הנספים בלא משפט, שבתוך המהפכה של שטף המלחמה יש בה ממידת מיתת צדיקים המחפרת. עולים הם למעלה בשורש החיים ועצמות חייהם מביאה ערך כללי לטובה ולברכה את כלל בניין העולם בכל ערכיו ומובניו. אני קורא את הכל, אחרי זה נסביר. ואחר כך כתום המלחמה מתחדש העולם ברוח חדש ורגלי משיח מתגלים ביותר. לפי ערכה של גודל המלחמה בכמותה ואיכותה, ככה תגדל הציפייה לרגלי משיח שבה. מלחמת עולם של עכשיו, ציפייה נוראה גדולה ועמוקה יש בה. מצורף לכל גלגולי הזמנים והוראת קץ המגולה של התיישבות ארץ ישראל. כלומר, עד המשפט הזה הכל היה כאן מהלך כללי, ועכשיו הוא מסביר איך הוא מסתכל על העיתות הזמנים שבהם הוא נמצא. בדעה גדולה, בגבורה עצומה, בהיגיון עמוק וחודר, בתשוקת אמת ורעיון בהיר, צריכים לקבל את התוכן הניסה של אור השם המתגלה בפעולה נפלאה בעליות המלחמות הללו בייחוד. באה המלחמות, זורי הצדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות, נורא תהילות, אדון הנפלאות, מחדש את רוח חולים תמיד, מעשה וראשית. אמרנו שכל הדברים האלה מתחילים בבאה המלחמות. המלחמות האלה הם זריעת צדקות, הצמחת ישועות, רפואות, תהילות, נפלאות, וכל זה לאן מוביל? אל אור חדש של ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאור. אז בשיעור הקודם עשינו להבין אולי את הקונספציה, איך חושבים, איך מסתכלים על המציאות, ועשיתי שנקרא ביחד איזה מגרת של הרב שאולי מסבירה את זה, אני לא יודע אם יש מספיק פה לכולם, שיש שניים ואחד. כך הרב כותב באיגרות, מגרת לדוקטור משה זיידל. זה דברים די פשוטים, ואני רוצה ככה שנתרגל לחשוב עליהם, נראה בדברים הכלליים ואחרי זה גם בדברים הפרטיים. אומר הרב, איחרתי יותר מדי את דברי תשובתי על מכתבו היקר, והתנצלות לי הרגילה, אם לא תרדות מעשיות של עבודה שהיא עבודית וציבורית, שאין לי בגולה כמעט, כי אם תרדות הנפש ופנימיות מצב הפרט, הרב מתנצל למה הוא מאחר. בוא נקפוץ ישר לפסקה המסומנת. אמנם יקירי, כן, ומתי הוא כותב את זה? בתף ריש עין וב. בעברית, מתי זה? תף ריש
עין וב?
כן, לפני 90 וחמש שנים, נכון? נכון?
לא,
לא, בסדר? יפה, אז מתי זה יוצא? מלחמת העולם הראשונה, נכון?
כן,
בסוף. אמנם יקירי, איננו רואים את כל אלו המסיבות ביחס לרוח הפנימי של האדם ושל ישראל בייחוד, אחרי כל הממרורים שבהם, לכוח לוחץ ולהתעודדות, להפשטת דעות, הגברת רצון והתעצלות מחשבה והתפשטות אלפי רבבות קמתי. אנחנו עם יודע אותיות בספר השם, כספר התורה כתוב מרוח השם אל עולם ושפעת אמרת קודשו החיה לנצח. לא הולכת לאיבוד. אנחנו עם יודע אותיות בספר השם, זה אומר שאנחנו מסתכלים אחרת על המציאות. אני אומר, זה, אנחנו מתחילים עכשיו להתבגר, אנחנו ככה, לפני שאתם באמצע שיעור ב' כבר אפשר לדבר אתכם דברים בעומק. צריכים להתרגל, כל הזמן להסתכל על החיים אחרת מה שהתרגלנו עד היום. אמרתי זה כבר כמה פעמים עכשיו, אני לא יודע אם פה או שם. אני אומר את זה הרבה, טוב שאני אומר את זה הרבה, אולי זה תתחיל לפעול גם עליי. אבל אני אומר, אנשים קולטים, יש שתי מבטים על המציאות. יש מבט שאומרת, שמה, יש עולם, יש זה, יש עולם טבעי, עולם מדעי, עולם עסקים, עולם זה. יש גם תורה, ככה, מה שנקרא, לטבל את החיים בקצת פולקלור, ואיך? מה? פולקלור יהודי, עממי, חביב, זה טוב, זה נחמד, בסדר. כן? אבל זה לא החיים באמת. כן? ככה אנשים, אני אומר, אפילו אנשים שוכים עם כיפה על הראש הרבה שנים, וכל חייהם, הם חיים בעולם תרבותי, שהחיים הם חיים, ויש גם תורה.
דווקא אנשים שחיים עם כיפה על הראש הרבה שנים.
כן? ואתה אומר, ולא מה?
אנשים שחזרו מתשובה.
כן? אבל אני אומר, הרבה אנשים יכולים להגיד, שמה, אנחנו דתיים, ואחרי זה גם יורד להם לחיים, והזויות הכי נמוכות. כלומר, הוא חי את חייו, והחיים שלו, התורה בשבילו, היא נישה קטנה בחיים. אני לא מדבר על הפונקציה המעשית, כמה זמן הוא לומד ביום. חושב שהוא לומד, והוא קובע את עתים לתורה, ויש לו שיעור פעם שבוע אצל הרב של הקהילה. אבל איפה לב החיים שלו? לב החיים שלו זה בחיים, מה שנקרא. בחיים התוססים, במה קורה, במה, כמה הרווחנו, כמה הפסדנו, הילדים, תדע, תדע, תדע. זה חשוב מאוד שהיראת שמיים לקבוע עתים לתורה. לקבוע עתים לתורה זה מידה חשובה, ושאלה איך, יש שתי כיווני חיים לחיות איתה. האם הם מרכז החיים או לא מרכז החיים? האם הם מרכז החיים זה גם יכול להיות סיסמה טובה. מה זה מרכז החיים? ואני אסביר מה אני אומר. ההבנה הפשוטה אומרת שאנחנו, זה אחת הצרות שלנו, שאנחנו כל כך רוצים להרוויח את הכל, ואנחנו בסוף מפסידים את הכל. אנחנו רוצים להיות גם דתיים, גם חיילים טובים, גם אנשי מדע, גם אנשי החברה, גם אנשי האקדמיה, אנחנו רוצים את הכל. ותחיכו אותנו גם בישיבה, שזה הולך ביחד, וזה אידיאל. כי זה התכוון הרב קוק, נכון? וזה תורה שלמה, וזה תורת ארץ ישראל, וכל, וכל זה נכון, אני לא בא לפקפק בזה. אבל צריך לדעת כמה קשה הדבר. כי הרבה פעמים שאנחנו חיים ככה, אנחנו באמת בסופו של בשורה התחתונה, אם כל אחד עומד מול עצמו, יש תורה ויש חיים. וזה לא בדיוק קשור ביחד. אני אסביר מה אני כן רוצה. אני רוצה שאנחנו, שאני, יחיה בתודעת חיים כזאת, שהכל, אין, זה לא שני דברים נפרדים. התורה זה לא משהו ליד, אלא זה עצם החיים. בהקבלה שלי, כן, במשל שלי, יש בעולם שלנו יש גוף ונשמה. מה מרכז החיים שלנו?
הנשמה.
הנשמה. אתה חי ככה? לא אתה. כן, אנחנו חיים ככה?
שואפים.
שואפים לחיות ככה. הנשמה היא מרכז החיים, היא מאיזו שנותנת את הכוח בכלל לחיות. בלי נשמה אין חיים. נשמה זה לא רק איזה ענן, נשמה זה מגמה, זה תוכן, נשמה זה לאן אתה שואף, מה אתה רוצה, מה מרכז חייך? במה אתה עוטף את החיים שלך? לאן החיים שלך זזים? נשמה בגוף זה תורה בחיים. תורה זה לא משהו ליד החיים, תורה זה מה שמניע את כל, תורה זה לא רק הספר כמובן. התורה יש גם נשמה, יש נשמת התורה. האם אנחנו מבינים שכל העולם כולו הוא בשביל להופיע מגמה אלוקית? אנחנו שם, כל העולם הזה נברא, מעמיד אני שמיים וארץ, אם ישראל תמיד התורה מותר, ואם לא הופך אני מחזיר, אני אתקול שמיים וארץ טוב ובוא. אנחנו שם, מבינים את זה, מבינים שכל המציאות כולה, מהנשיא של ארצות הברית ועד התולעת האחרונה בערי הימלאיה, כן, כל המציאות הזאת היא נבראת, לא? עוד פעם, בשביל מה היא נבראת? בשביל להופיע מגמה מוסרית בעולם. מאוד קשה לראות את זה, בלתי אפשרי לפעמים לראות את זה. העולם מלא פשע, העולם מלא רשע, זימה, מה שאתם לא רוצים. יש איזה כמה הזויים שיש להם תורה בעיה. אבל הזויים האלה, הם מבינים ומאמינים שהדבר שהם מחזים בו זה לא משהו שהם בורחים אליו בתוך עולם הרשע. הם מבינים שהדבר הזה צריך להפוך את כל החיים כולם, מאוד קשה, בלתי נתפס, כמה שיותר מכירים את העולם ונהיים פחות תמימים, מבינים כמה זה הזוי יכול להיות. אבל זה עניינה של תורה. מי שלא ככה תופס את התורה, הוא מקטין אותה, הוא הופך אותה לאיזה נישה קטנה בחיים, בין מין חלמיים. תורה זה אומר שכל מגמת החיים, וזה מה שאמור להניע את המדינות, אמור להפיע, להניע את המהלכים המדיניים, כל דבר. העניין זה להופיע ולהפוך את העולם לעולם מוסרי, על פי מוסר השם, על פי דבר השם. והכל אמור להשתנות ככה, ביום מן הימים, זה שם אנחנו שואפים, שם אנחנו מתקדמים, הכל מונע אל עבר המגמה הזאת. כשאדם חי ככה, לא רק ברמה הקראית שמנסה להבין את המהלכים האלוקיים האינסופיים, אלא גם ברמת החיים שלו, החיים שלו נראים אחרת. יכול להיות שיש שני אנשים באותו בית כנסת, יהיה להם אותו גודל כיפה, והם יעשו אותו דבר, אבל האדם הזה חי, כן? ומבין שכל מה שמניע אותו, וכל מה שממלא אותו חיים זה הדבר הזה, והוא מבין שכל החיים שלו זה הכסף, ואולי אפילו הצרות שלו והדברים האלה, ויש גם, הוא מוצא איזה מרפא, פעמים שבוע שהוא בורח לאיזה עולם של כמה דתיים, של דברים על דברים טובים.
שמה שאלה אמרנו שבית כנסת הוא המניין הכי גדול, צריך להיות המניין הכי גדול שבעיר.
נכון.
אז משמע שיש הפרדה בין נכון. חיי היום יום לתורה.
ודאי, ודאי שיש הפרדה, יש הבדל בין קודש ובין חול. נכון. ושם גם ראינו אחרי זה, נכון? תראו שאתה זוכר את הפסקה הזאת, פסקה יסודית, ושם גם ראינו שהבית כנסת הזה הוא מעל כל העיר, אבל הוא קשור, הוא חלק מהעיר. כן? הוא מקריב על כל העיר. הוא מרכז כל העיר, אבל יש עיר. הוא לא מנותק מהעיר. הוא הכי גבוה מהעיר, לא יודעת הוא צריך לעשות את המכנסת מחוץ לעיר. עזוב, זה נוצרי. כי אם המכנסת הוא מחוץ לעיר, זה אומר שאין קשר בין הקודש לבין החיים. תורה זה קודש גדול שהוא מנביע את כל החיים. מנביע משום נביעה. בסדר? הוא מניע את כל החיים. עכשיו, זה עוד פעם, זה לא איזה אמירה של כותבים אותה על הקיר בבני הקיר. זה תפיסת חיים ברמה הפרטית וברמה הכללית. עכשיו אומר הרב פה, זה חורז את כל הדברים בחיים. זה כל התורה כולה רגל אחת. בסדר? כי ככה אומר הרב, אנחנו עם השם, עם יודע אותיות בספר השם. מה זה לדעת אותיות? זה להסתכל על כל מה שקורה בחיים ככה. כל התהליכים הכלליים. אני סופתי פה לפני שלוש שבועות, אני אומר לך, מגשתי ככה, זה, חלום מה אתה רוצה. בונה לכם את התיאוריה, שאני לא יודע אם היא נכונה או לא, אבל המגמה היא מגמה. צריך להבין, רבותיי, העולם מתקדם. העולם הולך וזז ב-3,000 שנה האלה. זה לא המצאה שלי. הגמרא אומרת, העולם בנוי בשלושה חלקים, 2,000 שנות תורה, 2,000 שנות משיח. יש התקדמות. יש תנועה של כל העולם לעבר הראשיתיות שלה. אז מי שלא מסתכל ככה על המציאות, הוא לא מבין כלום. מי שלא מנסה לראות ככה את המציאות, וזה מלאכה שלמה. יש מקצוע באקדמיה שנקרא היסטוריוסופיה. מה זה היסטוריוסופיה? הפילוסופיה של ההיסטוריה. זאת להבין למה כל דבר קורה. אנחנו לומדים היסטוריוסופיה. גם. אנחנו לומדים הכל. כל מה שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים תורה. אנחנו נסים לראות איך כל מה שמופיע בעולם זה... ואני... חלק בוטחים גם שתבינו אותי, אני אומר עוד שלב אחד. יש גם פה שתי אמירות, ואני רוצה שתבינו אותן, כי אתם כבר ברוך השם. זה לא שאנחנו אומרים... יש תפיסה דתית שאומרת, אתה צריך לדעת כל דבר שהכל מהשם. לפעמים זה נשמע מנותק כזה, אתה אומר, יש תהליכים בעולם וזה, כאילו, אז זה הכל שטויות, כן, הקדוש ברוך הוא. במקום הקדוש ברוך הוא, זה הכל שטויות. אני לא אומר ככה. אני אומר, הכל אין עוד מלבדו, מה הפשט? זה לא לרקוד מלבדו, כאילו אמרנו פעם, אין עוד מלבדו, זה הפשט מה זה? אחי, הכל שטויות, הכל הבל, אתה חושב משהו, יאללה, שכח מזה, אין עוד מלבד. כלומר, אתה כלום, והוא הכל. כשאתה מסתכל ככה על החיים, החיים נהיים אפסיים לגמרי. שואל האדם, אני אומר, זה שמעת לחיים. תרשו לי לחדש פשט, ואין עוד מלבדו, זה אומר שאין שום דבר שלא לבוד אליו. בסדר? אין עוד מלבדו, שבאמת אין שום דבר בעולם שלא מחובר, שלא לבוד אליו. אבל כל החיים מלאים. אתה שאתה רואה פה איזה מהלך היסטורי, ואתה לא נסה להבין מה הקדוש ברוך הוא בונה פה בתהליך הגאולי הזה, אפילו שזה, לא יודע מה, זה משהו בערי ההימלאיה, עם האנטיפטים האלה שם, שמזזים ומרבים עם הלא יודע מי, זה גם תהליך שהוא, יש לו כאן מגמה. כי כמו שאתה אומר, האצבע הזאת כאן, יש לה ציפורן שהיא זזה קדימה בסנטימטר, כן, זה מכוח נשמה, מה שמניע אותה זה תהליך רוחני גדול, שהוא מופיע בעד קצה הציפורן שלך, אז ככה זה גם המציאות. תורה, אלוקים, זה נשמת החיים. בסדר? עכשיו, כל זה אומר, אנחנו עם יודע השם, אנחנו יודעים לקרוא את מה שקורה במציאות. זה ברמה הכי כללית, במלחמות העולם, גם במלחמות שלך. שמשהו קרה לך, ואתה מתרסק לך במלחמות הפנימיות שלך, אפשר להגיד, טוב, תשמע, אני מסוסבך, כן, יש לי בעיות, ויש גם תורה. או שאתה אומר, תשמע, יש לי נשמה. יש בי תוכן אלוקי גדול שצריך להופיע. עכשיו, הדבר הזה, כל התסבוכות שלי, או כל המשברים, או כל הדברים הטובים אפילו, הכל מונעים איך אני, באישיות הפרטית שלי, שהיא לא החבר שלי, איך כל התהליכים האלה, כן, הם נובעים מתוך איזו תביעה גדולה שיש בי, ולאן אני, מה אני עושה עם זה, ולאן אני לוקח את זה, ומה אני הייתי בסוף. אני לא אומר, יש משברים, ויש גם תורה. המשברים האלה הם קוראים, בגלל שאתה כל הזמן מופיע נשמה. מספיק ברור? אין שאלות, אני נראה שאני לא ברור בכלל. אפילו תגובה, מה שאני אומר לך. טוב, ברוך השם. טוב, אז זה מה שהוא אומר כאן. אנחנו עם יודע אותיות בספר השם, כספר התורה כתוב מרוח השם אל, אל, אל עולם, ושיפת אמרת קודשו החי על הנצח, שלא ישוב ריקם דבר אחד מדבריה כספר ההוויה לתולדה כללית האנושית. אנחנו יודעים, איננו לקרוא גם כן, לידי אנשי חמודות ואורם החי בקרבנו, גם את הכתב המטושטש הזה. אנחנו לא רק יודעים לקרוא תורה, אנחנו מנסים לקרוא את האותיות המטושטשות. מה המטושטשות? של מסיבות המאורות האלה. מה אתה שבחו כותב לנו כאן? את נתח את החיים רק שמלחמת העולם הראשונה היא קרתה בגלל הפרנץ יוזף וההוא שרצח אותו. זה נכון, אלא זה טוב, תשובה טובה לבגרות. אבל זה לא תשובה טובה באמונה. נסה להבין מה אתה שבחו בונה כאן. זה אותיות מטושטשות, אתה נמצא בשיא הבלגן. עוד פעם, גם ברמה אישית, לפעמים האנשים נמצאים בתוך תסבוכות נפשיות כאלה, כן, כל אחד מאיתנו, שאתה שם ואתה עמוק, אתה אומר, אללה, מה קורה פה? מה איתי, מה לא איתי, מה כן, מה קורה כאן? זה כתב מטושטש, שתפקיד שלך, כן, זה לקחת את הכתב הזה, להפוך אותו לכתב ברור, לחבר את האותיות למילים, לנסות להבין מה המילים האלה אומרות לך. לא רק מה אומרות לך ברמה האישית, אלא מה כמו שבחור רוצה שהופיע מיום בתוך הדבר הזה. כל המלחמות האלה, כל בעל מלחמות, זה זריעת הצדקות, זה מה שאמור להופיע בסוף, או חדש על ציון תאיר. זה מהלך אחד, זה לא, יש גם מלחמות, יש גם צדקות, בסוף יש גם אור חדש. אמרנו, זה תהליך. יש מלחמות שמזריעות צדקות, ברמת הכלל, ברמת, בכל הרמות כולה. אשר לא קהילין למקרי התקול חרטומיה והשפיה ספריה ופרופסוריה. כלומר, הכתב הזה, לא קוראים אותו הפרופסורים, ולא קוראים אותו כל החרטומיה והשפיה, אלא אנחנו, עם השם, שיודעים לקרוא תורה, זה לא לקרוא תורה מהספר, זה לקרוא תורה מהחיים. צריך להבין, זה נקרא לקנות עיני אמונה. אמונה זה לא to believe שיש אלוקים בשמיים. תמחקו, זה גמרנו בכיתה ג'. בסדר? אמונה זה לראות, זה לקנות עיניים אלוקיות על המציאות. להופיע את זה במציאות. לקדם את זה במציאות. להיות מה, לפעול עם אל. להאמין את הקדוש ברוך הוא, להוציא אותו מן הכוח אל הפועל כאן במציאות, לקנות עיניים שמסתכלות על החיים בעיניים אלוקיות, לנסות להבין מה המגמות האלוקיות שצריכות להופיע פה בעולם הזה. אני אדחוף לכם כמה שיעורים ביד בבת אחת היום. קופץ פה למסומן למטה. וכאשר איננו רואות משבר גדול ברוח ומעשה, הרס גדול המגדלים גבוהים, הרב נמצא במלחמת העולם הראשונה, יש משברים, אנשים חווים דברים קשים מאוד. של התולדה האנושית מכל וכל מחמניה, מחיקה רבה על דפים היסטוריים רחבים, איננו יודעים ברור שהסתירה היא על מנת לבנות והמחיקה על מנת לכתוב. סותר על מנת לכתוב, סותר על מנת לבנות, מוחק על מנת לכתוב. זאת מלאכה, מלאכת מחשבת. והבניין החדש והכתב החדש שיעלו הרבה בסיגובו ופירו על הישן שהולך ונחרב. כל דבר ככה. אתה רואה חורבן גדול, תדע לך החורבן הזה הוא אמור להוליד משהו חדש. למה? למה? לא כי אתה סתם תמין ואתה... כן, לימדו אותך שככה צריך להאמין. כי אתה יודע שיש נשמה והנשמה מתקדמת קדימה וכל תנועה היא תנועה קדימה. כי יש קדוש ברוך הוא ויש מגמה שצריכה להופיע ומתקדמת כל הזמן. והכל בתנועה כל הזמן. זה להאמין שיש קדוש ברוך הוא. אתה אומר לי, טוב, הוא גדול בשמיים ואני פה יבחוש. הוא גדול כאן בארץ, יש אלוקים בארץ שמופיע, ואנחנו מופיע בין אם יוצא בין אם לא יוצא, תפקידנו זה לעזור לדבר הזה להופיע. אם אנחנו, זה לא רק טוב, איך אתה מסתכל על החיים? אתה מסתכל, יש לך עיניים משקפיים ברודות או משקפיים שחורות? אתה מהאופטימי. לא, כי איך אתה מסתכל על החיים, ככה גם אתה פועל. זה נפקמין על מה אתה עושה מחר בבוקר, מה אתה עושה היום בעדר. כל דבר ברמה הכללית וברמה הפרטית. אדם מנסה להבין מה התפקידו, אז כל מה שהוא עושה, הוא כל הזמן רוצה להופיע את המגמות האלה בעולם. כל החיים שלו הוא מתכוונן לעזור לעם ישראל עכשיו להופיע את אור השם בעולם. הוא עבד לעם קדוש. הוא חפש איפה הוא יכול, הוא לא אומר כל מה מסנג'רים אותי. כן, אני לא רוצה, אני ואני, ויש לו גם אולי אפילו תרוצים דתיים. הוא חי בתודעת שליחות. איפה אני עכשיו מופיע שם שמיים בעולם? איפה? מה צריך? מה צריך? אני עבד השם. מה זה עבד השם? זה לפעול איתו, לנסות להבין מה אני צריך לפתח במציאות לטובת הדבר הזה. מעמוד הכי פרטיות והכי כלליות. איך זה קשור לפה? אז אמרנו, זה המבט של הרב, שיש כוח במלחמה בעולם, כוח משיח, מתעורר כוח משיח. את הזמיר הגיע, זמיר הריצים, הראשי נכדי עולם, זה כבר הסברנו. עכשיו יש לי רק עוד נקודה אחת, שהפסקה ברורה, כבר חזרנו על הפעם השנייה, פחות או יותר, שאלות, משהו, צויין, הכל חלק היה. כן? מה זה? אתה אומר להרוויח כנגות, אתה כבר לא זה. עכשיו יש לי עוד משפט אחד, שלא יודע, אותי הוא מטריד, לכן אני ככה גם רוצה לעמוד עליו. אז זה רשעים הבנתי. בסדר? אבל אף קודם הוא משפט מאוד קשה, שהוא עובד גם נפקעים הרבה דברים בחיים שלנו. מיתת היחידים הנספים בלא משפט. כלומר, שיש תנועות אדירות במציאות, וכמו שיש, אדמה, יש רעידת אדמה. רעידת אדמה, למה זה קורה? אתה דוגמה. מה זה רעידת אדמה? אדמה, אפשר להסתכל, תראה, יש פה זוזות וזה. האדמה זזה פה ושם, העסק זז. או שאתה אומר, שמה, יש כאן תנועה גרעינית פנימית בתוך בגרעין הפנימי של כדור הארץ, שכל הזמן דוחף ופועל, כן? ושהוא מוצא סדקים, שם הכל מתנקז. רעידת אדמה, או ההרגש שמתפרץ, הוא תוצאה, או יותר נכון, הוא חשיפה של כל התנועות הפנימיות. בסדר? כמו בעולם, כמו באדם, ככה במציאות האלוקית. כן? כל העולם כולו, זה, לפעמים יש זעזועים גדולים שחושפים את הפנים. שחושפים את התנועות הגדולות, שיש הרגעה שמתפרץ, או זאת רעידת אדמה, אתה לא אומר, טוב, עכשיו היה בדיוק תזוזה פנימית, יש זווית כל הזמן. מי שלומד את הגיאולוגיה יודע שבגרעין כדור הארץ יש משהו, יש כוחות גרעיניים אדירים. הם לא, הם כל הזמן פועלים, תן להם את ה... פתח להם חור, הם יוצאים. כל הזמן פועל, לפעמים זה יוצא בצורות כאלה. אז זה עוד פעם, לאותה תפיסה, אני מבין, זה קשור מה שאמרנו מקודם. יש כל הזמן תנועה, כל הזמן תנועה להופיע את הצמיחת הישועה הזאת, את ההתקדמות, את ההופעת המגמות המוסריות של המציאות. לפעמים יש תנועות רגילות, לפעמים יש תנועות, כן, שעושות דילוגים במציאות. ואז שהדילוגים האלה קורים, יש מלחמת עולם, כן, וקפיצות שבסוף מובילות אותנו כמה דורות קדימה, כל המהפכות האלה שדיברתי פעם שעברה. מי שקורא ולומד קצת מבין כמה המציאות הייתה רקובה מוסרית, רקובה, צורה בלתי אפשרית. היום זה לא היה עובר, כלום זה לא היה עובר. אנשים חיו בשחיתויות כאלה, אני מדבר איתכם על צרפת למשל, היא גרים על דגל השוויון. הביאה הרבה מחנות אחרות גם השוויון הזה, אבל אנשים חיו בטירוף, אנשים היה שם שחיתויות של המחזיקים בכוחות. והם היו, רצחו את כולם, כמו שלא נראה להם, בשם אמיתות שהם בעצם בכלל לא החזיקו מהם. אבל אף אחד לא יכול לדבר, זה היה ככה המציאות הייתה בנויה. היום אנחנו נמצאים בעולם הרבה הרבה יותר מוסרי. עם הרבה מחלות, אבל המחלות הן ברזולוציות כאלה שהמהפכות האלה, כן, הן היו מין כאלה רעידות אדמה, שקידמו את המציאות הרבה יותר קדימה בקפיצות. אבל הכל נע אל דבר אחד. אנחנו לומדים היסטוריוסופיה להבין שיש כאן מהלך מהאדם הראשון עד הופעת ישראל על ארצם. עד המהלך השלם. כל הדברים האלה מובילים על אותו דבר. הכל מוביל לשם. זו הבת שלא לומדים אותו באוניברסיטה. כן? שם יודעים להסביר הסברים טובים, כן, עד רמת עומק מסוים. אז אני אסביר מה התופעות של כל דבר, מה הסיבות לכל דבר. אבל אנחנו, עם השם, יודע אותי עוד לקרוא את דבר השם, נסים לראות בכל ההיסטוריה את ההיסטריה. כן, לא סתם אף כותב כל ההיסטריה בטף. כל היסטוריה זה הסתר של מהלך אלוקי. עכשיו, מה קשה לנו? שבדברים כאלה, לפעמים יש יחידים שנספים בלא משפט. תנועות כאלה אדירות שאנשים נמחקים במהלכים אדירים של 60 מיליון אנשים, 120 מיליון אנשים. אתה אומר, מה, כולם חטאו? כולם רשעים? מה זה יחידים הנספים בלא משפט? יש כזה דבר, יש משהו ש... סתם, זו שאלה צדדית, לכאורה, אבל מאוד מאוד מהותית. צדדית לפסקה, אבל מהותית לחיים. מה זה יחידים הנספים בלא משפט? שבתוך המהפכה של ששת אלפים מלחמה, יש במידת צדיקים המחפרת, עולים הם למעלה בשורש החיים, והעצמות חיים מביאה ערך כללי לטובה, ולברכה את כלל בניין העולם וכל הרחב ובניו. הם מתים, בלא משפט, משפט קשה מאוד, מה זה בלא משפט? הם מתים, זה פסוק, כן? הם מתים בלא משפט, והמוות שלהם מקדם את המציאות. עולים הם למעלה בשורש החיים. אז זה אומנם מהלך ככה מהצד, אבל חייבים להרוויח אותו. כל המבט והיחס שלנו אל העלמות אנשים מהעולם. בין אם בצורה פרטית, בין אם בצורה רחבה כזאת של, של מיליון אנשים שנמחקים. הסכם עוד יסודית בבורות הקודש, שאולי מסבירה מה הכוונה, עולים הם למעלה בשורש החיים. וזה גם נפקמין הרבה יותר אנשים, אנשים נפגשים עם מוות ו... מבינים תהליכים גדולים, אבל מה הדבר הזה כשקרה פה מול העיניים, הם לא מבינים. אומר הרב ככה. מכירים את הפסקה הזאת? חזיון המוות? לא מכיר. המוות הוא חזיון שווא. תומתו היא שקרו. מוות זה חזיון שווא, אומר הרב. מה פירוש?
שקר.
שקר.
תורה מה שלא בבית מה שאתה
אומר. מה?
תורה
משהו
שהוא לא
באמת
מה שאתה
רואה. כן, נכון. ולמה האדם שנפגש עם מת הוא תמה?
כי זה לא אמיתי, זה שקר.
הוא נפגש עם שקר. תומעתו היא שקרו. בסדר? עכשיו אני אסביר. הרבה שאנשים נפגשים עם מוות, בין אם אדם נפגש עם מת ממש, או בין אם אדם נפגש עם מוות שקורה מסביבו. מה זה גורם לכל אדם באשר הוא נורמלי? זה גורם לו להפסקת החיים באיזושהי מידה אצלו. כמו שאני נפגש עם מוות, אז זה, הוא נהיה חדל כוחות. הוא שבוע תמי מת. נכון? תומעת המת זה החידלון של האדם. הוא רואה אדם מת, אז הוא אומר, תשמע, מה החיים האלה שווים? נראה לו שהחיים נפסקו. אז אם אלה הם גם נפסקו גם אצלו קצת. הוא מפסיק לחיות. מה זה לחיות? לחיות זה לפעול. לחיות זה להופיע, להתקדם. אז המוות הוא חזיון שער, אני מסביר למה. והתומעה שלו, מה זה תומעה? להסביר את המושג תומעה, זה להיפגש עם שקר. אחרי אתה גם תמה. זה גם משפיע לך על הנפש. למה? כי מה שבני אדם קוראים מוות, הרי הוא רק תגבור את החיים ותעצום אותם. זו אותה נקודה. אם אנחנו פורסים מבט אחר על המציאות, נוסעים להיות אנשים הרבה יותר רחבים ועמוקים, כן? המוות הוא שלב של שינוי, כן, בתוך החיים הכלליים, כי החיים זה משהו הרבה יותר גדול ממה שאנחנו מבינים. מה זה חיים? בהגדרות שלנו כבני אדם, זה לב דופק וריאות נשמות, נכון? אבל בעומק הדבר זה הרבה יותר עמוק מזה. מה זה חיים? חיים זה משהו רוחני, שאתה עושה להסביר, אתה עושה הרבה, אתה עושה הרבה עם הידיים, אתה יודע להסביר בדיוק מה זה חיים, נכון? אפילו המושג הזה, אתה יכול להוכיח להשתחל? אולי אתה חולם. אולי. המושג חיים זה מושג מאוד מאוד רוחני ועמוק, למעשה, זה תודעה, התודעה הכי עמוקה שבאדם. זה המפגש שלו עם הנשמה שלו. זה חיים. כי את המושג, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, לא הבנתי, אבל הוא נפטר עכשיו. מה זה צרור החיים? מבינים, אדם שמת, אנחנו רואים שהוא הולך לצרור החיים. אומר הרב, מה שבני אדם קוראים מוות, הרי הוא רק תגבור את החיים ואת העצומותם.
תעצומותם של אנשים האחרים, לא שלו.
לא, מה, שמי שמת?
לא, זה אמור להיות של אנשים האחרים.
אלה שמתו.
לא, אלה שנשארו חיים סביבו.
מה שבני אדם קוראים מוות, הרי הוא תגבור את החיים ואת העצומותם. האדם שמת, הוא עבר שלב. הוא התעצם בחיים, הוא התקדם. אין, חום החיים הוא חיים. המציאות היא לא מתחילה ונגמרת מה שאנחנו רואים פה. המציאות היא אינסופית, אחורה וקדימה. זה אומר שאנחנו כשלב בתעצומות החיים, אנשים הולכים מחיים לחיים.
מה עם היחס של
האחרים
שסביבים אותו?
זה בדיוק ההגדרה של אבל. אדם אבל על זה, לא על המת, אבל על הפרידה שלו מהאדם הזה.
אבל לכאורה אמור לשמוח, כי אם אנחנו עולה דרגה, זה סותר. מישהו עוזר אותך
נכון, אנחנו עצובים על זה שאנחנו נמנע מאיתנו עכשיו המפגש שלנו איתו. באמת כתוב מפורש בהלכות אבלות שאדם צריך כל הזמן להוליד, לא להצטער על המת, לא להיות עצוב בשביל המת, אלא להיות עצוב על הניתוק שלך ממנו, על חוסר החיים שיש בך, כי כולנו רקמה אנושית אחת, ואם אחד מאיתנו, חורש מאיתנו, כן? משהו באיתנו, איך?
משהו
אמר. מה אמר? כן? אז זה, כן.
אתה
צריכה
להיות כאילו,
השאיפה שלנו, המוות? לא. זה דיברנו, נכון? כבר דיברנו, דניאל, דיברנו, פסקה. נכון, השאיפה שלנו היא חיים. מה זה חיים?
כשמתים, זה יותר
מתקצר. יפה, זה לא בשביל שאתנו. אנחנו כל הזמן צריכים לחיות במקסימום. כל עוד אני חי, אני חי כאן, ופה אני חי הכי טוב שיכול להיות. לא, אני לא תאב למוות, נכון?
אבל שהוא יגיע, אני
אעבור
יותר טוב.
שהוא יגיע, אני אעבור שלב שאני לא מכיר אותו. שאני אומר, אני, כן, מה אני אומר, אני, זה הדבר הכי עמוק שלי, הוא הכי חיצוני שלי, הכל ביחד, נכון? זה אני, אני, שאני אומר, אני במצב צבירה הזה, זה חי, פה אני עושה את המקסימום שאני יכול. מה יש לשלב הבא? לא מבין בעברית שלי היום. וברור לי שהחיים לא נגמרים, החיים אין סופים, כי הקדוש ברוך הוא אין סופים.
אבל גם במוות יש לו פן שאני כבר לא יכול להתקדם.
נכון,
בעולם הזה. לא, גם את הנשמה שלי אני כבר לא יכול להתקדם.
זה, אתה אומר, כאילו, עדיף שעה אחת של קרואת, של בעולם הזה ובעולם הבא. הכוונה שפה, כן, אתה כל הזמן מתקן את הנשמה שלך בעולם הזה. מה עם עולם הבא? אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים שיש עולם הבא.
אני גם כאילו... נגיד,
שפר
את המצב שלי
בשנה. לא יודע. נקדם בשורות שם.
כן.
צריכים להסביר את הדברים האלה. אז מה זה ילכון לחי לחי? אם אתה עכשיו עובד בשביל הפנסיה, כן? אז למה הפנסיה מספרים לך שגם שם אנשים הצדיקים והתרותיהם וראשים עובדים תורה, יאללה, חלס, גמרנו. נכון? מה זה? לא, אתה מבין מה זה? אומר הרמב״ם, זה כמו להסביר לאדם עיוור מה זה צבעים. עכשיו שאתה דבר העולם הבא ונסות להבין אותו ולהבין, יש לנו כלים, אנחנו עושים להבין מה שאנחנו מבינים בעולם הזה, אבל לנסות להבין מה יש בעולם הבא, לפי הגדרות האלה, זה לא נכון. ומתוך השקיעה התאומית בקטנות, אשר יצר לב האדם השקיע אותו בה, הרי הוא מצייר את תגבור את החיים הזאת בצורה מדהיבה וחשוכה שהוא קורא מוות. עכשיו אני חוזר חזר אחורה, באמת אין לנו ברירה, כי אנחנו בני אדם. ובן אדם רואה או שומע, בן אדם שמת, אז בשבילו, בפגישה שלו עם החיים, הוא כבר הפסיק לחיות. לכן זה מדאיב את הנפש, וזה, אבל פסקה קטנה, כי פסקה שמסתכלת על עולם החיצוני. אז חזיון המוות, כן, הוא חזיון שווא. צד שני, אתם צודקים, אנחנו בני אדם. אז ברור שאנחנו נהיים עצובים שאנשים מתים.
הרב קוק מצפה שאנחנו נשמח?
לא.
אז מה הוא אומר?
אז בוא תקשיב. כן, לא, האמת שיש המשך לזה, אני לא אומר את הכל. אני רוצה פעמים לשמח, אבל הפשט הוא שהוא מחה השם דימה מעל כל פנים, כן, ובילה המוות לנצח, כן, הוא מחה השם דימה מעל כל פנים. מה זה בילה המוות לנצח? אנחנו מבינים ומאמינים שמוות בסופו של דבר הוא לא חלק מהחיים. כלומר, האדם הראשון, יש לנו כמה, אנחנו, האדם הראשון לא היה חוטא, לא היה מוות. עם ישראל לא היה חוטא, לא היה מוות. מה זה לא היה מוות? מוות הוא דבר שהוא לא... הוא לא מתאים לנו, להורמוניה של הגוף והנפש שלנו, והנשמה. היה חיים נצחיים. מה זה מצפה שלא נהיה עצובים? מצפה שנבין שזה טומאה. למה שבית המקדש היה קיים, הספירה הרוחנית כל כך גבוהה, מי שנפגש עם אותו תמה והוא לא יכול להתקרב אל הקודש, אנחנו מכירים בחולשה של האדם הזה. הוא נהיה תמה. הוא נהיה תמה, הוא מצב, הוא לא קדוש עכשיו. כי קדושה זה פעילות, קדושה זה התקדמות, ואדם נפגש עם מת, הוא נעצר. עדים, יש איזה דור של הרב, פעם תוחזו בו, אבל הוא מסביר מה זה תומת מת, מה שהסברתי עכשיו פחות או יותר, שאדם נפגש עם מת, אז הוא עוצר מלכת. הוא מקפיא את החיים שלו, הוא נהיה כפו.
אז למה אני מנע ממנו להתקדם? זאת אומרת, ללכת למקדש.
כי אומרים לו, תשמע, אני מכיר את החולשה שלך. מה זה?
חכה את השנייה,
בוא תעבור אחר סמינריון בחזרה לחיים. איך אתה עושה את זה? אני מפגש עם כל הדברים הכי טבעיים. חלק הבהמי האדום. כן, פרה אדומה. פרה זה הכוח הבהמי הפשוט. לך לעצים, עץ ארז. אזוב. כן? מים חיים. אתה נפגש, כן, בהקבלה אדם הוא מדוקר, הולך לטיול, נפגש עם הטבע, נהיה בן אדם קצת, נכון? רואה החיים לא מתחילים ונגמרים ממנו. יש עולם, עולם טבעי שזז, מים חיים, כן, מהלך מדהים בדרוש לפרשת פרה אדומה. צריך להסביר למה פרה אדומה, שזה חוק שאנחנו לא מבינים אותו, כן, אתה מאחוז קצת בטעמים שלו, לנסות להבין אותם בפי מה שאנחנו מבינים, זה בדיוק ההפך מהטומאה. מפגש והחזרה שלנו לחיים צריכה להיות בהדרגה. אנחנו לא מתעלמים מהחולשות שלנו. אנחנו בני אדם, אנחנו קופאים, בוא תחזור לחיים. לאט לאט, תפגש עם הכהן. שהכהן, אסור לו להתאמה אף פעם. כי הכהן הוא עכשיו מברר את פסגת החיים. תפגש עם הכהן שעושה הקודש, והוא יפגיש אתכם עם החיים הטבעיים. לאט לאט, שלישי, שבי, תוכל לחזור להיות בן אדם נורמלי. ויש אנשים שחייבים להתאמה כבר. אדם חייב להתאמה לקרובת. אל תברח מזה. אתה בן אדם, תפגש עם מוות, תתאמה ממנו ותחזור חזרה.
אז אנחנו מבינים למה אנחנו עצורים שאדם הולך. אבל למה אנשים מפחדים מהמוות? הם זה דבר טוב.
הם רואים אותו דבר. זה לא רוצים. הם רואים שמשהו נגמר.
יפה מאוד. אז גם דיברנו על זה, נכון? הכוזרי, לא יודע אם דיברנו, אבל זה מה שיש שדני שאלה שאלה מכוננת שהוא שאלה, זה מה שאלת? למה אנחנו רוצים את העולם הבא? כן, העולם הבא. הכוזרי מדבר לסוף מאמר ראשון. יסודי מאוד. מדבר רק שנייה. בכל האומות, כן, הם כל הזמן דברים בעולם הבא. אבל מתים מפחד מהמוות, למה? נכון, שואל אותו פה. אומר, אנחנו בכלל מדברים בעולם הבא. עשינו בתורה, אבל מה הכולם הזה? מה הכולם הזה? מה זה הכולם הזה? איפה התורה כתוב בעולם הבא? יש רמז לזה, נכון, אז בדי שיש עולם הבא. אומר, הכוזרי, תפקידנו, אנחנו מפחדים מהמוות, למה? הקדוש ברוך הוא יצר בנו פחד מהמוות, שנמצא את החיים עטומם. כי אצלנו המטרה זו לקדש את העולם הזה, לא לברוח על העולם הבא.
הוא אומר לו... לפעמים קידוש החיים בעצמם, צריכות במוות.
נכון. כי הטבע הפשוט של האדם הוא לברוח מהמוות. לחיות בחיים האלה כמה שיותר. אם אין לנו פחד של המוות, כולם קופצים מהגגות כולם.
יצר החיים
ויצר החיים. יצר החיים, אתה בתוכנו, שמידע שצריכים לחיות, כל עוד יש לנו חיים, אנחנו צריכים לחיות אותם ולמצוא אותם עד תום. כי המגמה היא העולם הזה. כאן. אחרי זה, מתוך זה, אומר הכוזרי, האדם, על פי מדרגתו בעולם הזה, יקבל את שכרו בעולם הבא. אנחנו לא עובדים כאן בשביל הפנסיה. אנחנו עובדים כאן בשביל העבודה. מהפכה בחשיבה.
קומוניסטים.
מה? טוב, אז נעצור בזה, בואו נקרא לסוף. מתעלים הם הכהנים מקדושתם מהקשבה השקרית זו, שאי אפשר להימלט ממנה כל זמן שהממשל הכוזבי כל כך שולט בעולם. הכהנים בורחים מזה. כי אם בעברת העיניים המחזה המביא את רשמי ההתעה העלול לנפש, על כל נפשות מת לא יבוא. הנפש לא יתמרה, אנחנו לא נותנים להם לחוות את החוויה הזאת. כן? כולם קדושים. אז כל זה היה רק בשביל לברר את המשפט, מה זה? עולים הם למעלה בשורש החיים. כלומר, גם הנספים בלא משפט, נהרגו 60 מיליון אנשים, כן? אז הם, מה זה לא בלא משפט? יש כאן משפט אדיר, משפט ענק, שתהליכים גדולים קורים, אבל צריך לראות את זה, שאם הם היו צדיקים, כן? הם עולים בשורש החיים, זה שהחיים שלנו נגדעו כאן, כן? זה לא אומר שעכשיו אנחנו, יש לנו שאלות קשות באמונה. יש תהליכים גדולים שקורים פה, אנשים הם עולים מאות החיים, כן, יש לה עבודה שלהם, הם לא פה, עכשיו משהו הסתיים, וכן, אנחנו לא מאמינים הקדוש בחוקי, איפה הוא היה בשואה, למשל. כן. יש פה תנועות אדירות, שמניעות זוזות, גיאולוגיות אדירות שזזות פה בעולם, כדי לקדם מציאויות, והנספים בלא משפט שנמחקים, הם אומרים, כאילו, אל תסתכל עליהם בחזיון השקר הזה שנקרא מוות. הם עולים ומתקדשים. כי המציאות מתקדשת, כי העולם מתקדש, כי העולם מתקדם בדליגות כאלה, יש דליגות. בסדר? שבוע הבא, מפסקה ב' זה מתחיל לחזור את חזרה לחיים.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.